כלכלי עם צבי טסלר.
תח כלכלי, אנחנו כמידי שבוע עם כל מה שקשור בכלכלה, שוק ההון, ענייני חברה ומה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, ובימים האחרונים כמובן עם השביתות, המחאות ובעיקר האנרכיה שמנסים לבצע, שגם משפיע על שוק ההון. אווירת האנרכיה חודרת גם אליה, גורמת לפיחות של השקל מול הדולר ומול היורו, וגם הבורסה שיורדת בעקבות אותה אווירת אנרכיה. ננסה להבין לאן זה הולך. היום מי ששבתו היו הרופאים, שבית הדין לעבודה בשעות האחרונות מחליט לעצור את השביתה שלהם. ננסה להבין מה המשמעות של האירוע הזה. עוד נושאים בתוכנית, חיסונים. מתברר שאנחנו מתחסנים הרבה פחות חיסוני שגרה, ויש לזה משמעות וגם סיכונים. נדבר על העניין הזה ועוד נושאים רבים בשעה הקרובה, שעורך אותנו כרגלנו לא פחות מנתי שולמן, הטכנאי יונתן לדייב, המפיק הוא שלמה פולק. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים כרגלנו בכותרות. חיים גיל, ערב טוב. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטגי, ערב טוב לך. אנחנו מתקשים לשמוע את חיים, אנחנו רוצים לדבר איתו בין היתר על מה שקורה בתחבורה ציבורית. חברים, אם אתם משלמים בתחבורה ציבורית באמצעות אפליקציות, זה יותר משלם מרב-קו, אבל מהיום ספגתם התייקרות. עוד שבוע זה יגיע גם לרב-קו. חיים גיל, שלום.
קלטת מעכשיו.
סליחה, איתנו חיים?
הלו.
הנה, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. נהדר. חיים, אנחנו מדברים קודם כל על התייקרות שכואבת בעיקר לשכבות החלשות, בדגש על הציבור החרדי שמשתמש המון בתחבורה ציבורית.
כן, 12% תתייקר התחבורה הציבורית בשבוע הבא, אבל כבר באפליקציות, אלה שהם שומעים באפליקציות, ההתייקרות כבר החלה אתמול בלילה. זאת אומרת שהיום כל אחד שמשתמש באפליקציה ונסע בתחבורה ציבורית ישלם יותר, שילם יותר. זאת אומרת, אם נניח הדאטה שילמנו על נסיעה בודדת של עד 15 קילומטר, שילמנו 5.5 שקלים, אנחנו היום כבר משלמים 6 שקלים, נוסעים ברכבת, אותה נסיעה עלתה מ-9 שקלים ל-10 שקלים, והחופשי ארצי, מה שנקרא, שזה בעצם אחד המוצרים הכי נמכרים, מתייקר מ-255 שקלים ל-286 שקלים.
התייקרות משמעותית שתורגש כמובן אצל כל אחד ואחד, אבל צריך להגיד, זה לא התייקרות שהממשלה החליטה עליה, אלא בעיקר שלא החליטה עליה, כי המנגנון הוא מנגנון אוטומטי, שהיה אמור בעצם כבר בחודש הקודם, נדמה לי, היה אמור להיות עליית מחירים.
כבר בראשון ליולי זה היה אמור להיכנס לתוקף, אבל כן, דחו את זה דווקא שרים בממשלה הנוכחית, זאת אומרת שרת התחבורה ושר האוצר דחו את זה קצת, אבל זה באמת נכנס לתוקף. אבל מה שמעניין זה ששרת התחבורה הגתה איזושהי רפורמה, זאת אומרת תיקון לרפורמה דרך שווה.
צדק תחבורתי הכריזה על זה בכל רעש גדול, שיעזור לפריפריה ויוזיל מחירים, וכאן פה דיברנו על זה ברשת חשיבות, ומה קורה עם זה באמת?
דבר לא קרה, כן. כי הסיפור בסופו של דבר זה שבכל הרעיונות הנחמדים הנעצבים האלה צריכים מקור תקציבי. אז כן ישרו לה, ישרו לה בערך מחצית מהתקציב הנדרש לצורך הסיסטוד הזה.
כן.
וזה היה אמור להיכנס לתוקף בספטמבר, זאת אומרת ההתייקרות שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שהיא כבר נכנסה לתוקף האפליקציה, תיכנס לתוקף את כולנו ברב-קו, הייתה אמורה בעצם להיות איתנו רק חודש אחד, ואחר כך המחירים הם אמורים להיות מוזל לחזור פחות.
ובפועל?
בפועל לא נראה כרגע שאנחנו מתקרבים לזה, משום שאין לזה מימון. אז בוא נגיד שיש פה כוונות טובות.
תשמע, אני חייב להגיד לך בעניין הזה, אני חושב שהרעה החולה היא, ובזה שמתחיל וגם נגמר, שהם לא משתמשים בתחבורה ציבורית. לו השרים שלנו היו נוסעים לפחות פעם בשבוע בתחבורה ציבורית, היה לנו לדעתי תחבורה יותר זמינה ויותר נגישה גם כלכלית. אולי העובדה שהם מסודרים עם רכבים פרטיים גורמת להם להתעלם. באמת, משפחה זה עבורה 12% האלה, כשהכל מתייקר, זה משמעותי. אבל בואו נספיק עוד נושא.
אנחנו מדברים על השכים, צריך לזכור שבעצם, לצערנו, ככה אנחנו רואים בעשורים האחרונים, זה הפקידים ברוב המקרים, אלה שדוחפים ומחליטים, אז ככה שהם אלה שצריכים להשתמש בתחבורה הציבורית, ואני מניח שהם היו משתמשים בתחבורה הציבורית, אז גם אם היה בסטאר פופוליסטי עם כל מיני רעיונות הזויים, הם היו דואגים להעביר לו איך זה באמת נראה בשימוש בשטח. טוב, בוא נקווה לטוב.
כמי שעושה המון שימוש בתחבורה ציבורית, מציע להם, שרת התחבורה מירי רגב, אם את שומעת אותנו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלא אישר לה את בינתיים את הרפורמה, תסעו קצת בתחבורה ציבורית, תרגישו את זה ותחזרו אלינו, נשמח לשמוע איך זה עבר עליכם. אבל הנה עוד התערבות ממשלתית שתעלה לנו כסף, הפעם מה? ירקות ופירות?
כן, דיברנו על זה נדמה לי לפני איזה שבועיים שלושה, אנחנו כנראה נשלם יותר על, בעיקר על ירקות, אני חושב שפירות כבר היום מסומנים, אתה יכול לראות את זה על תפוחים בדרך כלל.
כן, פירות תצרת חוץ, כן, זה מעניין, ראיתי השבוע תפוחים מארגנטינה, יש כל מיני מקומות אקזוטיים שמגיעים מהם פירות, אבל ירקות לא מסומן.
נכון, ועכשיו אנחנו, גם הירקות שלנו יסומנו, איך בדיוק אנחנו, זה לא ברור, אבל כניסה באותה דרך של מדבקות כאלה ואחרות, אבל הדבר הזה עולה כסף, ומישהו בסופו של דבר ישלם את זה. לא הרשתות ולא היבואנים ישלמו את זה, בסופו של דבר אנחנו נהיה אלה שנשלם את זה. ואנחנו חוזרים עוד הפעם לפופוליזם של חברי הכנסת, שבעצם תורם להתייקרות, ליוקר המחיה, מה שנקרא, וכל הנושא הזה של הפיקוח הצולב בישראל, כל כך הרבה רגולציה, זה בסופו של דבר מעלה את היבואנים ואת היצרנים להעלות את המחיר. בסופו של דבר, מי שישלם את זה זה אנחנו. אז ככה שאם אתם תיכנסו לירקן ותגלו שיש פירוט מהכן מגיע כל פרי או ירק, הוא בחשבון שאתם משלמים על זה, על הפירוט הזה.
טוב, עוד נושא איתך, עוד כמה דקות יסגר המסחר בבורסה, ובינתיים הצולל, 3% ירידה במדד תל אביב 35, הבורסה צוללת, וזה מקושר למה שקורה בימים האחרונים סביב האנרכיה נגד הרפורמה המשפטית, נגד עילת הסבירות שעבר אתמול. השאלה היא אם בעצם הנבואות השחורות מתממשות לנו מול העיניים, ואנחנו עלולים לראות נסיקה
מטה. תראה, מה שיפה זה שאפשר תמיד לבחון דברים בפרספקטיבה של זמן. אז כן, בהחלט, אנחנו כבר ראינו את הדברים האלה, זה לא משהו חדש. אם אתה מסתכל על גרפים, נכון לרגע זה, אתה רואה שכבר ראינו במקומות כאלה, ואפילו במקומות נמוכים יותר, נכון, בעוד כמה דקות המסחר יסגר, אנחנו עומדים עכשיו על תל אביב 35 על מינוס 3.14, אבל שוב, זה שזה קורה, זה, אנחנו ראינו את זה בכל מיני נקודות זמן, כי ככה זה, המשקיעים מושפעים מהאווירה הכללית, ויש לזה ביטוי, אבל הביטוי הוא לא באמת, זה לא באמת שהכלכלה מצב גרוע, לא באמת שהחברות מצב גרוע. זה איזשהו פחד זמני, אי ודאות, ובדרך כלל זה מתקן את עצמו. אנחנו כבר ראינו את השקל מתחת ל-3.6 בשבוע הקודם. זאת אומרת, הכל נזיל מאוד וזמני מאוד, והעובדה היא שאם אתה עוקב מאז שהממשלה הזו קמה, אתה רואה שבאמת יש פיקים כאלה כלפי מטה, והם די מתקנים.
זאת אומרת, סבלנות בשוק ההון. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך, כרגיל אתה מחכים אותנו, ושתהיה לך חופשנים בין הזמנים.
ערב טוב.
טוב, לוקח נשימה עמוקה כדי לא להתרגז, כי הנושא הבא מאוד מרגיז אותי. דוקטור אמיר רובין, שלום.
שלום.
אורתופד ראשי בטרם. אתה יודע מה, קודם כל נשאר אותך, אצלכם שבתתם היום?
חס וחלילה.
אוקיי. מרפאות
היה... כמה טרם לא הושבתה ולו יום אחד בודד.
אוקיי, למה?
מלמעלה מ-30 שנה.
למה בעצם? כן, אנחנו נסביר היום...
לא הייתי לדבר בשם טרם.
אז אתה יודע מה, רגע, ניתן רגע רקע למי שלא מעודכן. בית הדין הארצי לעבודה קיבל בעצם את ההסכמה של משרד, שר הבריאות, משרד הבריאות והרי, ארגון הרופאים, והחליט להפסיק את השביתה שפגעה בהרבה מאוד מטופלים. בוא תתאר לי קודם כל, כי אמרו הרופאים, אנחנו רק דברים לא דחופים דחינו ולא מחלות קשות. מה המשמעות של יום כזה שבו מבוטלות כל הפעילות, מוכרז מצב שבת בבתי החולים?
לא בטוח שאני מבין את השאלה.
מה המשמעות עבור החולים? עד כמה זה משפיע עליהם?
יש הרבה מטופלים שנקבעו להם בדיקות ונקבעו להם בטיפולים שנחשבים ללא דחופים, והם לא קיבלו אותם. חלק מהדברים שאנחנו יודעים שהיום הם לא דחופים, הם באמת לא דחופים. למעשה רוב הפניות לטיפול רפואי, אם לא יפנו היום, אלא יפנו בעוד שבוע, שבועיים, לא יקרה כלום, ובינינו, חלק מהדברים שהיום הולכים לרופא עליהם, אם לא הולכים לרופא, לא קורה שום דבר. אבל מצד שני, okay. יש בדיקות וטיפולים שהיום נראים לא דחופים, אבל אם לא נבדוק, לא נדע. וילד שקבעו לו תור ל-MRI בגלל שכואבת לו הבטן והוא מתלונן ומתלונן ומתלונן, חיכה 3 חודשים ל-MRI, היום סגרו את מכון ה-MRI מושבת, עכשיו לך תחפש תור נוסף, יחכה עוד 3 חודשים, ואז חס וחלילה, גידול קטן שהיה לו לכליה שהיה קל להוציא בניתוח, פתאום הוא גידול גדול, שלא בטוח שאפשר לנתח יותר. מישהו שיש לו חום, ילד שיש לו חום, מתלבט... ההורים מתלבטים, מגיעים למחורת, מגלים שזה חיידק טורף, אסון. אני יכול לספר על אחי. אחי פנה לרופאת משפחה עם צרבת וכאב גב. צרבת וכאב גב, היה לו מוזר, הרגיש שמשהו לא בסדר. פנה לרופאת משפחה, והוא אומר, לא הייתי הולך חדר מיון הזה. אם הייתה שביתה באותו יום, לא הייתי הולך, והרופא והרופאים שארגנו את השביתה, היו צריכים להגיע לנחם את האלמנה ואת היתומים.
מה היה לו, אירוע לב?
כאב לב מסיבי.
הנה, ניחשתי.
הוא לא היה אירוע דחוף, הוא לא נחשב דחוף. הוא לא נחשב דחוף, צרבת זה לא אירוע דחוף.
כן, זה חשוב מאוד.
היו אומרים לו, יש שביתה ויש לנו מוקד דחוף, הוא אומר, עזבו, לא, אני לא אתחיל לג'אג'ה, הרופאת משפחה איננה, אז היום לא. אתה לא יודע, אתה יודע שבדיני ירחות שבת, אני פעם שאלתי, אם היה עולה לך, היו מגיעים אלה למיון בשבת, והייתי אומר, תשמע, אם הטיפול הזה היה עולה לך 10,000 שקל, היית בא? לא, היית אומר בסדר, יסדר עד מוצאי שבת, אבל אתה מחלל שבת? אמרו לי חס וחלילה שאתה פוסק ככה, כי מפחד להוציא כסף, אנשים יסכנו את הבריאות שלהם.
ראינו אגב את זה בתקופת הקורונה, שאנשים דחו טיפולים, ובסופו של דבר זה היה הרי גורל עבורם, וכשאתה רואה את הרופאים שכן שבתו...
סליחה, סליחה שאני קוטע אותך, אני אגיד משהו אחר. אם היינו חושבים שהשביתה הזאת לא פוגעת באף אחד, אז היא לא הייתה בכלל שיחה, לא היו עושים את השביתה הזאת מראש. השביתה נועדה לפגוע. מי שאומר את זה, זה התעממות מוזרה בעיניי, ברור ששביתה נועדה לפגוע. זו כל המטרה שלה, לפגוע בצד שלישי, וזה לגיטימי. בחברה המודרנית הסכמנו שלפעמים לקבוצת אנשים מותר להשתמש בכוח שלהם כדי לפגוע בחפים מפשע, כדי להפעיל את שלטון, שייתן לקבוצה הזאת את מה שמגיע לה בדין. קוראים לזה שביתה, וזה מוכר בחוק ומותר.
אוקיי.
אלא ש... רפואה היא תחום חריג, כמו המשטרה, כמו הצבא, מותר לרופאים לשבות רק על דבר אחד, על תנאי העסקה של עצמם. חוץ מזה, אסור באופן אתי לאף רופא לסכן חיים של אף בן אדם בשביל שום נושא אחר. אם אני מקבל אליי חולה במחלה מדבקת שיכולה לסכן את הציבור, אסור לי בתור רופא לכלוא אותו. אני לא יכול למנוע ממנו להסתובב בחוץ. אני יכול להיעזר במשטרה, לבקש שהיא תעצור אותו. אני לא יכול למנוע ממישהו תרופה שאם הוא ישתמש בה אחרי זה תהיה עמידות בחברה והרבה אנשים ימותו כי הוא ישתמש באנטיביוטיקה, אני אתן לו אנטיביוטיקה ואתפלל לטוב. כשמולי נמצא מטופל, בכל הסיטואציות, אני חשבתי אולי אני טועה איפשהו, חיפשתי יחד עם החברים שהיא סיטואציה אחת בעולם הרפואה, שמותר לרופא לפגוע במטופל שעומד לפניו, כדי להציל הרבה מטופלים בעתיד שהוא לא, שלא עומדים לפניו. אין כזה דבר. השביתה הזאת אין לה שום הצדקה אתית, ואני שמח שחלק מאוד גדול מהרופאים בכלל לא נהנו לקריאה. מרפאות, אני שמעתי מהרבה חברים, מרפאות פתוחות, עובדות, לא כל כך שובתים. אני מדבר בערוץ רדיו שחושב שהציבור פה לא, תומכי השביתה פה הם לא מאוד רבים, אני לא חושב שאני ממש צריך לשכנע.
אבל, אז אני כן רוצה אבל לשאול אותך, כי מי שעומדת מאחורי השביתה היא הסתדרות הרפואית, ונשאלת השאלה בעצם, למי הם דואגים? ושמעתי טענות שבעצם הם דואגים לאינטרסים שלהם כגוף שחולש על תקציבי ענק, ובעצם בריאות הציבור פחות מעניינת אותם.
אני מאוד מקווה שאתה טועה. אני רואה אנשים שמדם ליבם מחרפים את נפשם ובאמת חושבים שהם מצילים את המדינה מעתיד נורא והיום, כמו לדוגמה של פולין. לא שאני יודע משהו,
אני לא מדבר על רופאים, אני מדגיש, אני לא מדבר על אנשים פרטיים שמוחים מדם ליבם, אני מדבר על אותם כאלה שמנהלים את המחאה בצורה צינית, מתוכננת, פוליטית. יש את ארגון רופא בריאות הציבור שאפילו הודיע שמבחינתם הם לא מקבלים את הפסק של בית הדין. סתם, זה מעניין, כאילו הם מזהירים.
מי יושב בראש הארגון הזה?
חגי לוין, הפוליטיקאי.
חגי לוין שניסה לרוץ לכנסת עם גנץ.
אז עם בוגי יעלון, ובסוף הם משך כי הוא הבין שהוא לא ייבחר. אבל השאלה היא באמת, וציפיתי שההסתדרות הרפואית, הם כן ישקלו שיקולים מקצועיים, ולא ראית את השיקולים המקצועיים. אגב, אם הם רוצים למנוע את פסקת, את אותה פסיקה לצמצום עילת הסבירות, היה הגיונים היו מפגינים לפני כן, כשמפגינים אחרי שזה עבר בכנסת, זהו, זה נגמר. ועכשיו הם מוכרים את מה הם מונעים בדיוק.
תראה, אני רציתי להסכמת...
והם יושבים, רגע, צריך רק להגיד, הם יושבים על הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף מתגלגל תחת הידיים של ההסתדרות הרפואית. לא חושב שזה לוקחים את זה לכיסם, אבל יש שם הרבה מאוד כסף בכל הסיפור הזה.
אני מעדיף לא להיכנס לכל הדברים, אני לא מבין בזה, אני אורתופד פשוט, מחליף מפרקים, אנשים כואב להם, אני מציע להם מזור. אנשים אחרים, אולי בעתיד, יסבלו, אני לא הולך לפגוע במטופלים שלפניי כדי להציל מטופלים בעתיד, אני לא, ברוך השם, לא שם בפני בחירה כזאת, אני לא מוסמך, זה משהו ששליחי אלוהים אמיתיים צריכים לעשות. אני כן רוצה שהציבור שמקשיב לי, שאני חושב שהוא לא צריך כל כך לשכנע אותו במי מפעיל איזה, מופעל מאיזה מניעים, אני חושב שצריך הפעם לא לשתוק. אני חושב שמי שנפגע מהשביתה צריך לפעול, ולפחות שהמידע, הפרטים שלו יועברו. אני מאוד אשמח, אני לא מכיר היום ארגון שאוסף את התלונות, אז יש את נציבות תלונות הציבור במשרד הבריאות.
אני אומר לכם, אני אומר כאן בשידור, תפנו אלינו לרדיו קול חי, דרך האתר, פניות אפשר לפנות. אם אתם נפגעתם, בואו, אנחנו ננסה לרכז את זה אצלנו, אולי נעלה בפעם הבאה עורך דין, שאולי ירים את הכפפה.
אפשר באתר שלי, ברכיים.com, או לחפש אמיר רובין בגוגל, ואפשר גם באתר שלי לעשות את
הדברים. ואם נפגעתם, כי זה באמת מציאות בלתי אפשרית, ואני גם חייב להגיד, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אומר לך ברמה האישית, כשאני מסתכל ואני אומר, רופא שזרק את שבועת הרופא הצידה ואת האתיקה הרפואית ודחה טיפול ממטופל בגלל שיקולים פוליטיים, אני חושש להפקיד בפניו את גופי, את האחריות לבריאות שלי, לחיים שלי. זה מפחיד אותי. אני רוצה לקוות...
אני יודע שזמננו קצר, אני חייב להגיד משפט לסיום. הקולגות שלי אנשים טובים, כולם, רובם המכריע אנשים באמת טובים עם מצפון, ואני חושב שיש פה תינוקות שנשבו, יש פה איזושהי טעות מרוב להט והתלהבות, הלכו צעד אחד רחוק מדי, הם התעשתו, הם יבינו, אני לא חושב שאנחנו צריכים להניש את עצמנו עכשיו בלפרק את כל החבילה, עם ישראל עכשיו בכאב מאוד גדול, אני חושב שמהניתוח הזה שאנחנו עוברים שההחלמה ממנו תהיה מאוד קשה וכואבת, נצא בסוף יותר חזקים ממה שהיינו לפני שנכנסנו לאירוע.
טוב, לפחות נסיים באווירה בנימה האופטימית הזו.
אהבה תרפא הרבה יותר מכעס.
ערב תשעה באב זה נימה אופטימית ואהבת ישראל, אני בעד. דוקטור אמיר רובין, אורתופד ראשי בטרם, תודה.
תודה לך.
ערב טוב, נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
כל חי 5:27 דקות, שלום יעקב אלפרין.
שלום, מה שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, בעלים של רשת, של הרשת אופטיקה הלפרין, ואנחנו מדברים איתך על יום שני השבוע, שהוכרז כיום שביתה, הוכרז שאלה על מי, זה גם שווה לדבר. בפועל, רוב הקניונים היו סגורים, ביניהם גם מתחמי הביג, כשבשונה מפעמים קודמות שאפשרו לחנויות מי שרוצה בכך לפתוח, הפעם הם נעלו בכוח את השערים, ואתה בין אחיות שנפגעו מזה, נכון?
למעשה, כל הקניונים בישראל סגרו את שעריהם, וגם הקניונים שנתנו לפתוח, כי היו סופר פארם שם, הם לא אפילו לא דרגנועים, לא מעליות ולא מזגנים. כך שלמעשה כל מקום שהיה קניון היה סגור. אז כך שרשת אופטיקה הלפרין מונה כ-140 סניפים, מתוכם בין 30 ל-40 סניפים היו סגורים ביום שני. זו החלטה שאני רואה אותה כחמורה מאוד, כיוון שלגרור ולקחת ולהוביל ציבור שלם כמו עדר שמובילים לטבח, רק בגלל שבעלי הקניון רוצים שנרגיש כאוס פה במדינה ולעשות הרגשה לא טובה לאזרח, כדי שהאזרח יחשוב שהכל זה בגלל ההחלטה בממשלה כזו או אחרת, כן להעביר רפורמה, לא להעביר רפורמה. אני בכוונה בשידור הזה ברעיון לא מתכוון להיכנס לרפורמה, זה לא העניין. העניין הוא זה שהשני כופה את דעתו ואומר, כדי שכולם ירגישו את נחת זרועי, פה אני אקח אותך איתי למלחמה. כדי שכולם ירגישו את הבלגן, אני אסגור לך את העסק.
תגיד לי, מבחינה משפטית, הם יכולים פשוט להחליט לסגור לך את החנות דה פקטו?
מבחינה משפטית זה נבדק כרגע משפטית, האם יש מקום לתביעה כזו או אחרת? זה בהחלט שאלה נכונה. כי מה שצריך כאן בחשבון, מה שהאזרח לא יודע, זה שרוב הקניונים הגדולים נשלטים על ידי חברות בורסאיות. נניח, יכול להיות שאתה אישית מחזיק מניות של חברת ביג. לצורך העניין,
כי חברה ציבורית בעצם.
כחברה ציבורית, אתה אפילו לא יודע, אולי אפילו הקרן פנסיה שלך, שאתה אפילו לא יודע שהשקיע בביג, אז יכול להיות שאתה אתמול 1,000 שקל שלך מהחשבון היו מושקעים בחברת ביג או מליסרון או עזריאלי, ולמעשה אתה עם 1,000 שקל שלך שהיו מושקעים אפילו בלי שאתה יודע באיזושהי חברת פנסיה כזו או אחרת, אתה תרמת ודאגת לכך שזה יהיה נגד הרפורמה וסגרת את החנות. לצורך העניין,
כן, אבל מעבר לעניין המוסרי, יש פה גם איזושהי מחויבות שלהם, הם צריכים לדאוג לרווחת החברה, להכנסה המקסימלית שלה.
לא בא לשאול אותי עכשיו את מידת המוסר של חברות הנדלן. הם, יש להם את העולם משלהם.
לא, אני לא מדבר על מוסר. אני אומר רגע, ריבונו של עולם, אתם צריכים לדאוג לבעלי המניות שלכם. זה החובה הראשונה שלכם.
אז אני אשאל אותך שאלה משנגד. מה שקרה פה בשישה חודשים האחרונים במדינה, שפתחו וסגרו את איילון כמו ריצ'ראץ', וזה הפך להיות ספורט לאומי, מי סוגר יותר את איילון, או בוא תיקח אותי, אני נחתתי ביום שישי אחרי הצהריים האחרון, אני גר 18 דקות ברכב משדה התעופה, ונאלצתי לחנות את הרכב שלי בכביש ירושלים תל אביב, וללכת ברגל 4 קילומטר עם מזוודה כדי להגיע כמה דקות לפני שבת. למה? כיוון שלא אכפו ולא נתנו דוחות לאלה שסגרו את כביש ירושלים תל אביב. בוא נשאל לך עוד יותר. אלה שהפגינו בכביש ירושלים תל אביב, הכנו את הרכב שלהם כל השבת וביום ראשון, ולא הזיזו את הרכבים, והמשטרה לא נתנה אפילו דוח אחד.
טוב, אוקיי, אבל זה נושא נפרד. ראיתי ראיתי ברשת.
מה השאלה, מה השאלה כרגע על חברות הנדל"ן? ובשישה חודשים האחרונים היה פה מדיניות, כל דאלים כבר. תעשה מה שאתה רוצה, תחזור, תשרוף, תסגור, תפתח.
אני כן רוצה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, כי ראיתי תגובות ברשת של לקוחות זועמים, חלקם אגב פתחו בכוח ממש באופן פיזי את השערים כדי שיוכלו לעשות קניות ולא יצטרכו לסחוב אותם למרחקים בידיים את כל הקניות באותם מרכזים שהיו סגורים. אבל ראיתי קריאות, אמרו חברים, בואו נחזיר להם יום שישי, אנחנו סוגרים את השערים של ביג, אין, אף אחד לא נכנס ולא יוצא, מה אתה חושב על צעד כזה?
אני חושב שכל מי שמרים יד על פרנסה של מישהו אחר, ולא משנה מאיזה צד הוא, חוטא. כיוון שאדם צריך להתפרנס. וזה לא משנה, אם הם חטאו כלפי הציבור, זה לא אומר שהציבור עכשיו צריך להניש את אותם. לא צריך לנהוג באותה מידה של רוע. וחרמות אף פעם לא דבר טוב. ולבוא עם דבר רע, זה לא דבר נכון. אתה יודע, לפני התפילה, הרי הקדוש אומר, כל יום מקבל על עצמו, ואהבת לרעך כמוך. לבוא ולהפגין ולסגור, בסוף, בסוף אתה פוגע ביהודי. שגם אותו יהודי אנחנו מקווים שיחזור בתשובה, וגם אותו יהודי, אפילו חרף האדם מונחת על צבו של אדם, הוא יחזור בתשובה בסוף. לכן, אף חרם ואף עונש, מכל צד שהוא, הוא לא דבר בריא, כיוון שלפעמים זה גם יכול לשמש כבומרנג, נגדך, בוא אל תשכח שאם עכשיו יחרימו את ביג ואת עזריאל או מי שלא יהיה, יש שם גם משפחות שמתפרנסות, לא כולם זה בעלי הקניון.
אז הנה, זו קריאה חשובה שטוב שאתה משמיע אותה. אני רוצה רק לשאול לסיום, אתה שוקל לתבוע את ביג או את מי שסגרו לך את החנויות?
אני לא שוקל לתבוע כלכלית, אני שוקל דרך פעולה משפטית למען יראו ויראו שפעם הבאה זה לא יקרה. כי אם פעם באה ממשלת ישראל תחליט, למשל, ששבת עשו, בוא, לא אם תחליט, שלחשת תחליט, למשל ביג, אנשים לא יודעים, פתוחים בשבת. פתוחים בשבת. כל הקניונים של ביג פתוחים בשבת. למה אף אחד לא עושה עם זה כלום? כי סוג של שתיקה כזאת. אם מחר ממשלת ישראל תחליט לאכוף את החוק, לא לעשות חוק חדש, לאכוף את החוק, לסגור את הביגים בשבת. יבוא הביג ויגיד, אופ, רגע, לא מתאים לנו, עכשיו אנחנו עושים שביתה, בוא נביא גם את החברים שלנו, בוא נסגור עוד קניונים. למה? כי אוסרים עלינו לעבוד בשבת. לא יהיה יותר שמישהו יאיים על השני. כמו ששאלת אותי על חרם על הביג, אותו דבר אני אומר לך, ואמרתי שאסור, אותו דבר אני גם אומר לך, לא הביג ולא מיליסון ולא עזריאלי ולא אף אחד אחר ינהל לשני את החיים. יש לך חיים, תנהג לפי דרך התורה, לפי החוק, לפי היושר ולפי ההגינות. אם מישהו מרים עליך יד, והיד יכולה להיות גם יד כלכלית, זה לא יד פיזית, אתה חייב ללמד אותו לקח שהוא לא יעשה את זה פעם השני.
אנחנו נמשיך ונעקוב, וכמובן תעדכן אותנו כאן בתוכנית כשיהיה צעד כזה.
אני רוצה ללמד אותם שלא יעשו את זה פעם נוספת.
יעקב אלפרין, הבעלים של רשת אופטיקה אלפרין, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה לך.
ערב טוב. אילנה גן, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אחות מפקחת ארצית בחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, וביקשתי מאוד לשוחח איתך בגלל נתון שמאוד הטריד אותי. היום התפרסם דוח של משרד הבריאות על מדדי איכות שונים, אבל שורה אחת שם צעקה לי בעין, וזה נתוני ההתחסנות שנמצאים בירידה. כמעט כל המדדים אגב נמצאים שם בעלייה. נתוני ההתחסנות, אנחנו מדברים על, ספציפית על חיסון המשולש שניתן עד גיל 13 חודשים, נמצא במגמת ירידה, או לפחות בירידה לעומת שנים, שנה קודמת. מה קרה?
אז קודם כל, אכן ראינו ירידה. אנחנו כל הזמן עוקבים באופן שוטף אחרי נתוני התחסנות של ילדים במדינת ישראל, בכל שכבות הגיל, גם ילדים קטנים בטיפות חלב, וגם ילדים בגילאים יותר מבוגרים במערך בתי הספר. אנחנו רואים, אגב, במדינת ישראל מגמה שהיא דומה למדינות רבות בעולם, של ירידה בכיסוי חיסוני שגרה, שנובעת כנראה מסיבות רבות, גם התנהגות אוכלוסייה, גם סגרים שהיו בשנים האחרונות בגלל מגיפת קורונה, או שינויים אחרים שאנחנו עדיין לא כל כך יודעים להסביר אותם, אבל זו בהחלט מגמה שמאוד מאוד מדאיגה אותנו, ואנחנו רואים את, כמובן, את המגמה הזאת לצד אירועי תחלואה והתפרצויות שאנחנו חווים אותם גם במדינת ישראל, במקומות שבהם יש ירידה יותר משמעותית בכיסוי חיסוני.
אז תכף לדבר על אותם, של, על אותם התפרצויות, ואני רוצה רגע להבין את המספרים, איפה היינו בשנים קודמות ואיפה אנחנו עכשיו מבחינת אותו, אותו חיסון שגרה הזה?
אז קודם כל, מה שראינו היום בדוח, שהוא דוח מדדי איכות, הוא מסתכל על אחוז כיסוי חיסוני בפרק זמן מסוים, בגיל 13 חודשים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על נתוני כיסוי חיסוני ארציים, אנחנו כמובן מסתכלים גם לפי גיל, אבל גם בכלל לאיזה אחוז כיסוי חיסוני אנחנו מגיעים. אז הנתונים של כיסוי בחיסון המשולש, ה-MMR, ארציים ב-2022, הם הרבה יותר גבוהים. הם עומדים על קצת מעל 95%, 95.4%, אבל אנחנו רואים שמרבית הילדים משלימים את החיסון הזה לקראת גיל שנתיים. זאת אומרת, גיל שנתיים, כלומר, יש לנו איזשהו עיכוב בתוכנית קבלת החיסונים, שיש לזה משמעות מבחינה רפואית, כי אז בעצם יש לנו יותר ילדים קטנים שעדיין לא מחוסנים, ואז הם חשופים לחלות כתוצאה מחשיפה לאדם חולה, וזה מה שמייצר לנו למעשה
רואה. ואנחנו רואים באמת תחלואה, יותר תחלואה בגילאים האלה של אותן מחלות? זה שלוש מחלות, חצבת, אדמת, שאלת, נכון?
MMR זה חצבת, אדמת, חזרת.
אוקיי.
חיסון שאלת ניתן במסגרת חיסון מחומש, גם הוא נמצא אגב במדדי איכות שאנחנו מודדים, ושם לשמחתנו הרבה אנחנו אפילו ראינו איזושהי עלייה, אמנם קלה, מ-79% ל-80%. בשאלת אנחנו עלינו במדדי איכות מ-62% ל-66%, שאגב העלייה הזאת קשורה לזה שאנחנו כבר מעל שנה נמצאים בהתפרצות של מחלת הפוליו במדינת ישראל, ולכן מושקע מאמץ מאוד מאוד גדול של משרד הבריאות ושל כל ספקי השירות שעובדים ביחד איתנו, ולהעלות את אחוז כיסוי חיסוני ומבצעי חיסון.
זאת אומרת שכשיש מבצעי חיסון, אז גם מגיעים לתוצאות יפות.
נכון, נכון, אבל אין ספק שאנחנו היינו רוצים להביא רפואה מונעת יותר טובה, כלומר שרוב הילדים התחסנו בזמן ולא כשיש מגיפה, כי כשיש מגיפה אנחנו מראש מבינים שיש לנו פה סיכון יותר גדול של ילדים שעלולים להיחשף ולחלות
לפני פרצות.
שהם הפסיקו להתחסן.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, לקרוא לילד בשמו, להתייחס לפיל שבחדר, אותו עיכוב בחיסון הזה מתרחש בין היתר בגלל חשש של הורים, בגלל כל מיני מידעים שהם נחשפים עליו ברשתות החברתיות, ובכלל כאילו יש קשר בין החיסון המשולש לבין אוטיזם. איך אתם מתמודדים עם המידע הזה? מפריחים אותו? מתייחסים אליו?
קודם כל, להערכתנו, שוב, מרבית הסיבות לזה שאנחנו ירדנו בכיסוי חיסוני לא קשורות דווקא לחששות של הורים כתוצאה מתופעות לוואי, אני כמובן תכף אתייחס גם לזה. אנחנו רואים ירידה מסוימת בנגישות וגם בזמינות השירותים לאורך שנים, ואנחנו גם מבינים שיש קושי במיוחד במשפחות מרובות ילדים להגיע עם כל ילד לכל הביקורים המתוכננים בטיפת חלב. רק לצורך המחשה, תוכנית ביקורים היא 7 ביקורים בשנת החיים הראשונה, ומשפחה שיש לה
אילן, אנחנו ממש חייבים לסיים, אז ככה, את המסר האחרון שלך לציבור.
לגבי תופעות לוואי, כמובן, אנחנו מדברים על חיסונים שנמצאים בשימוש מעל 50 שנים בכל העולם, וניתנו למיליונים רבים של ילדים, הוכחו כבטוחים לחלוטין לשימוש. כל המחקרים שפורסמו שוללים באופן מפורש קשר לאוטיזם או לתופעות לוואי או נזקים ארוכי טווח כתוצאה מחיסונים, וחד משמעים מראים יעילות מאוד מאוד גבוהה של ילדים שמחוסנים. בסוף המסר המרכזי שחשוב לי להעביר לכל ההורים זה שילד מחוסן הוא ילד מוגן, וחשוב להגיע כמה שיותר מוקדם לטיפת חלב ולאפשר לילד להשלים את כל תוכנית חיסוני השגרה מוקדם ככל שניתן בהתאם לגיל שלו. הקביעת הורים לטיפות חלב היא או ישירות או דרך מוקד כל הבריאות של משרד הבריאות, כוכבית 5400. כל הורה יכול להרים טלפון ולקרוא.
אז הנה, שמענו את הקריאה החשובה הזו של אילן הגנץ, אחות מפקחת ארצית בחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה רבה לך.
תודה לכם.
פרסומות.
עכשיו איתכם שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי 545, העולם מתחלק בערך בין אלה ששותים יין אלה שותים בירה. אז אם אתם אוהבים בירה, מתברר שיש בירה עם שמרים ממי בית המקדש הראשון. עופר חבקין, שלום.
שלום, שלום, מה נשמע?
אני ברוך השם בסדר, מרוחי היין והבירה של שקמה. אני לא שתיתי בירה לפני השידור, אז אני מרוכז, אז ננסה איתך. מה זאת אומרת שאיחר מלפני 3,000 שנה?
אז זהו, שבירה או שיחר, כמו שמכירים את זה בתקופה העתיקה, זה בעצם אחד מהשקעות העתיקים ביותר, ונמצאו על ידי שני פרופסורים מאוניברסיטה העברית, מצאו ממצאים ארכיאולוגיים. פרופסור רונן חזן ופרופסור מיכאל קלוטשטיין, בעצם מצאו ממצאים ארכיאולוגיים, ובמעבדה שלהם הם הצליחו בעצם לבודד ולאפיין שמרים שאיתם בשלו בירה עוד בתקופה העתיקה, תקופת בית ראשון, לימים של דוד ושלמה המלך, כך שזה באמת גילוי מאוד מאוד מרתק ומעניין.
זה מעניין כי אתה יודע, לא מקובל לחשוב על זה שאז שתו בירה, יותר מוכר בציבור שתיית יין לצורך העניין.
יין יותר מוכר, כי יין היה משהו שיותר נחשב למשהו שיותר יוקרתי, יותר, בוא נגדיר את זה ככה, פנה לאירועים חגיגיים וחגים וכאלה, אבל בירה היה משקה עממי לכל דבר, זה היה חלק מהמשימות היומיומיות של נשות התקופה, הם היו מבשלות בירה, וזה היה ממש שימש כמשקה יומיומי.
וואלה, טוב, ומשקה בטוח שהוא לא, הוא לא מסוכן להיות כמו מים שעלולים להיות מזיקים אז, אבל
זה בדיוק, זה היה בדיוק הנקודה, זה בדיוק.
אבל איך לוקחים שמרים לפני 3,000 שנה והופכים את זה לבירה מסחרית?
אז זה בזכות באמת הטכנולוגיה מאוד מיוחדת שקיימת היום. בעצם שמרים זה פטריות שיש באוויר, הן נדבקות או קיימות כמעט בכל דבר. ויש זנים ספציפיים של שמרים שאיתם בעצם מבשלים או מייצרים בירה. ובמקסם הארכיאולוגיים האלה היו שמרים שפשוט היו בתרדמת ארוכה מאוד, שמי, בוא נגיד, לפני 3,000 שנה פלוס מילוס, ועל ידי שימוש בכל הטכנולוגיות, מודרניות הצליחו להחיות אותם מחדש, והצליחו לבודד איזה כמה עשרות זני שמרי בירה שונים, מתוכם בעצם בחרנו, יוצאנו בשקמה, שקמה דרך אגב זה מפשלת בוטיק או מפשלה קטנה שנמצאת באשקלון, והממצאים היו ממש לא רחוק מהמפשלה בחבל החיש, אז הצליחו לבודד את השמרים האלה במעבדה, ואז הברומייסטרים שלנו, או השפי הבישול ושלני הבירה בעצם, בחרו ועשו כל מיני ניסיונות.
והטעם הוא שונה?
עם מורשת כמו שאנחנו מכירים אותם.
הטעם הוא שונה מהבירות שאנחנו מכירים?
כי מה שבעצם עשינו פה בעצם, לקחנו סגנונות בירה מודרניים, ועשינו להם פשוט אחלה עם השמרים המאוד מיוחדים האלה.
אבל איך הטעם שלהם? איך הטעם?
הטעם הוא מאוד מאוד מיוחד, כי מרגישים שהשמרים הם לא שמרים מודרניים, יש להם כל מיני טעמים מאוד מאוד מיוחדים, נותנים, מי שמכיר אולי בירות, כמו בירות בלגיות כאלה ואחרות, ש... מוכרות להם בשוק, אז זה נותן.
טוב, ואם עשית לי חשק, איפה אני קונה את זה?
אז זהו, אז מבחינת קנייה אפשר למצוא את זה באתרים אונליין של משקאות מנדלסון, ויש כמובן את ביר אנד ביונד. בנוסף, אפשר למצוא את זה במגוון חנויות מתמחות, אפשר למצוא את זה בבית של פיסטוק ובשמש,
עופר חבקין, מומחי היין והבירה של שקמה, לחיים, את זה מותר אפילו בתשעת הימים. תודה רבה לך. יש כאלה שותים את זה בסעודה מפסקת.
תודה לכם, תודה לכם חברים. יום נפלא, ביי ביי.
תודה. ואין אדם נפרד מחברו לה מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה אישון.
שלום וברכה.
נותר לנו ממש מעט זמן, אבל הפינה הזו חשובה ויקרה לי. אז הרב יגיד.
כן, אז אולי רק נזכיר מה שהגמרת הגמרה במסכת שבת, דף קוף יוטט, אנחנו נמצאים ממש בערבו של תשעה באב. שם נאמר, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. והגמרא מביאה פסוק בירמיהו, שאומר שם, שוטטו בחוצות ירושלים, ראו נא הודעו, בקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, לבקש אמונה, ויסלח לו. והגמרא שמדברת על כך שמדובר באנשי אמנה בעשה ומתן. אז אולי היה, עוד שעוסקים פה בתוכנית כלכלית, אז נכון להתחזק בעניין הזה של, של אמנה במשא ומתן, דהיינו התנהגות ביושר. אדם לפעמים חושב שאם הוא קצת ירמה וקצת ישקר ויספר על איזשהו מוצר שקנה אותו במחיר מסוים ורוצה למכור אותו במחיר אחר וכן הלאה, גם העובדות לא נכונות, אז זה בסדר, כי זה מה שנקרא שקר לבן או איך שאנשים מכנים את זה. צריך לדעת להיזהר מהדברים האלו. החפץ חיים אומר על זה שבעבודתנו הרבים נתרבו את ענייני השקר והרמאות וכולי, והדבר הזה צריך תיקון, ואולי זו ההזדמנות להתחזק
ונתקל את סיבת החורבן ונזכה לבניינו. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם אחרי בין הזמנים לתוכניות נוספות על הצדקה כתוב ובחנוני נבזות, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום, חופשה שמחה. כל חיי תמיד